יום רביעי, פרשת ניצבים. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים פותח של היום עם איגרת לידיד שהתפרסם בעיתון המודיע לפני, בזמן האחרון. לרב ישראל יקירי, השורות האלה אני כותב לך בין שמיים לארץ, אני נמצא במטוס למעלה מן העננים שממריא השעה לפנות בוקר. השמש מפציעה, אני אגלה לך את השתלשלות הנפלאה לפני הטיסה. אומר, אתמול לפני הנסיעה, חוץ לעיר, סך הכל הייתי אמור לנסוע. פגשתי יהודי, סוחר פשוט. אני מכיר אותו כבר שנים, זריז, ממולח, בעל יוזמה. אחד שנחלץ מהסבך, לא אחד שיודע להסתדר. הפעם הוא אמר לי ככה, מסיח לפי תומו באופן טבעי ביותר, תפילה, תפילה, תפילה ורק תפילה. כל מה שאני צריך בפרט בדרך, אני נעצר ומבקש את השם בשפה פשוטה לעזור לי על כל דבר גדל, קטן כגדול. גם על מקום חנייה, וככה אני רואה בזה נפלאות, ככה אני מחנך את הילדים, שאו מרו מעיניכם. להתפלל ולבקש בפשטות על כל דבר. לא שייך אחרת. השם יושב בשמיים ומאזין, רק תבקשו ממנו. הילדים שלי כבר יודעים את זה. הם רואו את זה במוחש יותר מפעם, מבקשים מהשם והוא עוזר בפועל. מדבר במלוא הכנות. ותכלית הפשטות מתוך הסיום, מתוך שכנוע, ברור מכל ברור. מכל ברור. ככה הוא רץ לדרכו, המשיך הלאה. למחרת הוא ממשיך כותב במכתב, אני אשתף אותך מה שקרה איתי וחזור. ממש לפני הטיסה של שעה, שהייתה שעה מוקדמת, רציתי מאוד להיות בבית בבוקר, איזה עניין לחות. הזמנתי מאוד איתי בו עוד יום, כמעט לא עצמתי עין בלילה. לא רציתי לאחר. יצאתי החוצה, אני מחכה ברחוב ריק מאדם חשוך ואפל, הנהג לא מגיע, אני מצלצל, הוא לא עונה. כל מה שניסיתי לא עזר לי. 5 דקות ועוד 5 דקות, מוניות אחרות לא עוברות, אני צריך להגיע לנמל תעופה. אז נזכרתי בלקח של אתמול, שכל יחיד ויחיד צריך להתפלל. זה דבר שהמחיש אותו ידיד שלי, הסוחר, תפילה, תפילה, תפילה. למול שני שמי הלילה, פנו שתי עיניים למרום, בתחילה בבקשה. ואז הוא אומר, אני עושה לך דברים כהווייתם. הבחנתי באפלה שבאחד הבתים ממול, נפתחת הדלת, ויוצאת דמות לאט לאט. אני רואה יהודי מבוגר, נשען על המקל, יוצא מפתח הבית, נשב על כיסא. מיירתי אליו, שאלתי אותו על מספר מונית, שאני ממהר לשדה תעופה, מאוחר לי. אז הכן עונה לי שאין לו מספר, אבל כיוון שהולך עכשיו לבית הכנסת, אז הוא יכול לקחתי במכונית לתחנות מעוניות סמוכה. נו, עשו לפורטה. היהודי מתאמץ, בקושי הולך צעד אחרי צעד. פונה למכונית, הרגשתי לו בנוח, ידעתי שההלכה קשה אליו, הדליק את המנוע, התחיל לנסוע, אני מודה לו מקרב לב. כשאני מקווה זה לא פרחה, הוא לא מגיב, לא שואל השם שלי, למקום שלי, רק בפנים חמורות צבר, ממשיך לנסוע. מי יודע, אולי הוא סבל כאבים אותו שעה, וכך המשכנו הלאה בדממה. חובות ריקים, פני הימין, השמאלה, אין זכר לתחנת מוניות. רגעים עוברים ואני מסתכל על השעון, פתאום אני רואה שאנחנו בכביש מהיר. מה פשר הנסיעה המוזרה הזאת? לאיזה תחנת מוניות הוא לוקח אותי? ואז הבנתי שהוא בעצמו לוקח אותי לשדה תעופה. פניתי אליו בהתרגשות ואמרתי לו, כבודו עושה מצווה בשלמות, הוא לוקח אותי לנמל. איך אני יודע לך, איך אני אשלם? זקן השתקן, יהודי של פעם, נעץ בי לרגע מבט חודר וענה לי בחריפות, מה חשבת? יהודי מת ברחוב באמצע הלילה, הדרך חסה לו להגיע הביתה ואני אעמוד מנגד? פיסת לב יהודי אתה חושב שאין לי? ואז הוא גילה לי שבדרך כלל כבר הוא בסמדר שבשעה הזאת, כיוון שהוא גמר תהילים לפני התפילה. היום משום מה הוא לא התעורר בזמן, כנראה שעם השמיים הועידו לו תפקיד אחר. וככה הוא חזר לשתיקה שלו, אחז בהגה במיומנות. הליכה אמנם קשתה עליו, אבל על הכביש הוא דהר כצעיר במאמר. הוא הרגיש שיש לו תפקיד מהשמיים, למלא אותו בשלמות. גבל, מסובב כל הסיבות, היהודי הזה נרדם ויחל משמרת תהילים שלו, ואני השתדלתי להקדים כמה שיותר. אני יודעים שאף פעם נפגשו, מצאו אחד השני בעל הסתה ברגע הנכון. לבקשתי, הוא אמר לי את שמו, לא, זה לא עליה הנביא, אבל זה היה מהיהודים שאליהו הנביא יבוא זכותם לבשר על הגאולה העתידה. אחרי זה אומר, נודע לי על היהודי העקר הזה שהוא בא לסורים וידוע חולי שלים, למרות החולשה והסבל שלו הוא מתאמץ, זה דרך גם למענה. ואז נזכרתי שוב במה שהוא אמר לי, תפילה, תפילה, תפילה. לא תמיד רואים את התוצאות של התפילה מיד, עד רבה. השולחן ערוך אומר, ראה לי עכשיו ראוי שעשה הקדוש ברוך הוא בקשתי כמה שכיוונתי לתפילי, כי זה מזכיר את האבנות של האדם, כי מגיע לו. הוא יחשוב שאדם שעשה הקדוש ברוך הוא בחסדו ויגיד, מי אני, דל ונבזה, בא לבקש מאת מלך מלך המלך הקדוש ברוך הוא, אם לא מרוב חסדיו שהוא מתנהג בהם ביותר. ונסיים עם דברים של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב הקדוש אומר, אתם יודעים, הבעל שם טוב אומרים בשמו, דברים עומדים ברומו של עולם, בני אדם מזלזלים בהם. הוא אומר שזה גוף וסיבת הזלזול בתפילה, מה שבני אדם חושבים שהתפילה שלהם לא מתקבלת. הם לא יודעים שתפילה פועלת דברים נוראים ונשגבים ברומו של עולם דווקא, ואין דברים נראים תמיד על הארץ. הדגל מחנה אפרים מפרש. מה שאומרים בהפטור של כיסייצה, בנבואת הנחמה, כי רבי בני שוממו, תפילות שאתה סובר שהם שוממים, הם עושים פעולות גדולות יותר מהראייה הגשמית. ואנחנו ממשיכים עם מאמר נפלא של הרב הגאון רב שמעון ברוך גנות שליטה, מאמר ארוך, כדרכי בקודש, לא נקרא את כולו, ננסה לקרוא חלקים ממנו. מביא את הרמו, שנוהגים לא לשון בראש השונה. ואתה זה אומר ש... מי שיושן, הוא מביא את הירושלמי, מי שיושן בראשונה, המזל שלו יושן. המגנוברה מביא דברי האריזה שאחרי חצות מותר לישון כבר. הבר כתב שרבא משן בראשונה ומשב בטל כי יושן דומים. כותב משנה ברורה. המשנה ברורה מביא אותם. מי שקשה לו, אחרי יודם כותב, אחרי האכילה, היא קיבל לעצמו, היא קיבל לימוד, אם קשה לו, ראשו כבד, שם קצת, יש כאלה שנוהגים לגמור את כל התהילים. בכל אופן, אז שואל הרב גנות, הרמובה בחזל, בראשונים שהמזלות קובעים את מראות האדם. מה שכתוב שאין מזל לישראל, פירוש בכוחם של ישראל לעקוף את המזל. מזל הרע על ידי תפילה, צדקה, שער מצוות. והבן עזר מסביר שלא יוכלו המשרתים לשנות דרכם, כל אחד לפי מתכונתו, והנה מי שמשתחווה למלאכת השמיים זה לא יעזור לו, כי מה שנגזר עליו נגזר עליו. והוא מביא משל שהייתה מערכת הכוכבים שנער על עיר אחת וישטוף אנשים או ימותו. כן, מערכת הכוכבים הראתה ככה, שזה מה שהולך לקרות, ובא נביא הזהיר אותם, הם חזרו. חזרו בתשובה, ובאותו יום הנער גדל פתאום כמנהגו, כמו שהרבה פעמים היינו רואים, שטף את כל העיר. לא שר גזירת השם, אבל הוא הציל אותם. השם הציל אותם. אז שואל הרב גנות, איפה מצאינו שהמזל נקבע על ידי מעשה אדם? הרי פשוט המזל פועל על ידי עצמו. כפי זמן, זמן ושעת הלידה, מקום הלידה. ופה זה נראה שעל ידי שהוא ישן, זה גורם לשנות המזל. אבל נשאר בשאלה, הוא מביא, הוא שואל, במקרה שאדם שהצטגנינים, אמרו לו שבראש שנה, המזל שלו מורשת, יהיה לו שנה רואה וגרועה, האם הוא יכול לשנות המזל על ידי שהוא הולך לישון, ככה הוא ירדים את המזל שלו. ועד רבה, יתקיים בו לטובה, שמי שישן בראש שנה המזל שלו ישן. אז הוא אומר שייתכן שכוונת הירושלמי, אז הוא אומר שסליחה, שמזל השן הכוונה לצמצום ההשפעה, אז מי לא יהיה לישון כדי לבטל השפעה של מזל, כי אין מפני שאין לו מזל חיובי שמשפיע לו, שפע טובה והצלחה. ייתכן גם שכוונת הירושלמי, זה לא למזל יום לידה, אלא לאותו מלאך ששומר על האדם בשמי השמיים, כמו שהגמור אומרת, ורש"י מסביר בשבת. הספר חסידים כותב שהנפש יש לה מזל ברקיע, שמעלה את השכינה גם אחרי מיסה. והמזל המלאך מעלה למעלה לכל שהצדיק רגיל בו, כדי שזכור, לשבור אוכל לדרו ולזרו.
לפי זה הוא מסביר גם, שאדם זוכה לעזר מקודש ומלאכו הטוב שדואג להצלחה שלו, ומתפלל בשבילו בשמיים, כשאדם ישן ולא שם לב למה שקורה למידת הדין המתוחה, אז תש כוחו של המלאך, הוא לא יכול להתיר בעוז ובגבורה. שער מלך כותב שתמיד צריך התערות, התערות מיטת אל האילו, שאדם צריך לעורר את המלאך והוא יעורר למעלה למעלה. על מי שישן ולא מעורר מלמטה, אז אין תערות למעלה. זה הכוונה שהמזל יושן. עוד הוא מביא שהשינה בראשון היא משפיעה על המזל, לא בתורת מעשה אדום, אלא מה שקורות האדם בראש שנה, זה המזל שלו. אם כן, אז השינה בראש שנה לא מרדימה את המזל הרע, אלא הערנות מבטאת החיים, והמזל הרע מכוחות שפעלים נגד חיי וסביבת האדם. וכך ממשיך וממשיך המאמר הנפלא, שמעוניין יראה את זה, בתוך אתה פותח, רק נסיים את חומרת הזהירות משנת תורה ממאה עשרה מציאות. שוב, הוא מביא פה מתיודו, שכותב שכיוון שאימות חול אסור לישון ביום יותר משנת הסוס 60 נשמות, אז גם אלה שלא נזהרים בשמות השנה, ראו להיזהר בימי עשר שובה. כמו שנזהרים מפסקום, אפילו שזה רק חומרה, ויש כל השנה לא נוהג, ועשר סימת שובה הוא נוהג. אז רבותיי, מסכם הרב גנות המאמר הנפלא, ראש השנה בפתח, אבא לא נשען, אבא נהיה ערים וערניים, לאותם רגעים גדולים ונשגבים שעומדים לפנינו, והם נוכל לזכות לשפע אדיר ברוחניות וגם בגשמיות. המלך מחכה, המלך מחכה, שנבקש ממנו את הכל, אנחנו רק צריכים לקבל את המלכות שלו עלינו, צריכים לקבל את המלכות שלו עלינו, בהערה ובאהבה, וככה נזכה למטר של בשרות טובות. אנחנו משכים הסיפור הימי, סיפור שמובא בברכס דוד, מתוך הספר התעלות, והובא גם בפרפרת, פרשת כתובי השנה. זה סיפור ארוך, מספרים פה על אחד מהשבסקטן, צריך לשאות בירושלים, ישב בחור טוב, משפחה טובה, לא הצליח בלימוד, המוח היה סתום, ניסה, לא עבד. אחד הרעים שהייתו בקשר טוב, היה יושבת אחרי השיעור לשנן אותו, תגמורי, טויסוס, נפושים, אבל זה לא עזר. טוב, המגיד שיעור היה עובד את זאת, זה ממש לא תופן לדירה, כי בדרך כלל מי שמשקיע ומתייגע, אז הוא מצליח. אז הוא החליט לנסוע לרב חיים קניאבקי לבקש את סבא ברכה. טוב, כשהם הגיעו לרב, אז הציגו לרב חיים, אז המגיד שיעור פתח בדברי שבח על אותו בחור. רב חיים שמע והוא אמר שכנראה צריך קצת יותר רגיע קצת הירי. כי התורה נקנית בעמל והגיעה קשה. אז הבחור המגיד שיעור אמר שהוא יכול להעיד שזה ככה. אז שאל רב חיים את הבחור האם הוא מתפלל בקשר להצלחת התורה, הוא אמר ודאי, אני בוכה, לא נעניתי. אז רב חיים אמר לו, תקבל עצמך להתפעל תמיד בציבור ושלא להפסיד בשביל הציבור גם אם צריך מסירות נפש. חתם רב חיים את הצלחה וברכה לשלום. טוב, עברו כמה ימים, הבחור גומר את הישיבה קטנה, התקבל לאחת הישיבות הצבאות הגדולות ביותר, הודות לעירתו ונועם הליכותיו. אחרי כמה שנים מופיע הבחור בישיבה קטנה, נכנס לבקר את אותו מגיד שיעור. המגיד שיעור שמח לקראתו, והוא לעומתו מניח לו על השולחן קונטרס של חידושי תורה על מסכת תיבומת. אותו מגיד שיעור מעלל בקונטרס, ולא תדימה, חוכמה ועמקות נפלאה. מי המחבר? כנראה תמיד חוכם חשוב ביותר. הבחור לא הבין את השאלה, מה זאת אומרת? אני. ובאתי לרב, באתי עם הגיד שיעור להגיש את פרי ביקוריי. אחרי ההשקעה הגדולה, אמרתי לעצמי שבטח הוא ישמח לראות בפרי עמלי, המשגיח לא האמין, אתה המחבר? מה קרה? ואז הוא מספר לו, שבתחילת לימודיה בישיבה גדולה, לא הבנתי כלום, כהרגלי. חברים שלי עולים, מתגדלים, ואני תקוע במדרגת אורותי כמעט כמו ילד בחיידר. לקראת סוף הזמן, הישיבה יצאה לנסיעה במקומות הקדושים. מקומות הקדושים בצפון, זה היה עם חמישי, ראש חודש מוקדם, ואחרים רצו להגיע לכיפור קוטן במירון. הצי נמשכת שעה מאוחרת. חזרתי הביתה בשכונת רמות בירושלים, השעה הייתה מאוחרת. דיברתי עם ההורים שלי, דיברתי להם על חוויות הנסיעה באותו יום. לא שמתי לב, הוא אומר,
איך השעון מתקדם, מתקדם, פתאום תפלתי אותי מבעלה שלא התפעלתי מהר, בשעה הייתה 3 בלילה. זכרתי היטב את אותה קבולה לא לוותר בשום אופן אפילו שעושה את נפש. טוב, האפשרות היחידה כזאת שעה זה זיכרון מוישה, אין אוטובוסים. החלטתי לעשות השתדלות. יצאתי, הרחקתי עד הכביש הרמות המרכזי, בניסה למצוא טרמפ. הכביש היה כמעט ריק, מכוניות בלעדות שחלפו לא עצרו בכלל. היה קר מאוד, הכל ירושלמי. החלטתי שאם תוך 10 דקות אני לא מוצא, אני חוזר הביתה. בלית ברירה התפעל ביחידות, ההכרח לא יגונה. עוברים 7.5 דקות בדיוק, מייצר מכונית. בתוכה יהודי שאני הכיר מהשכונה, שהוא שאלתי לאיפה, אני לא זוכר מה, שאומר, תציין, גם אני. גם בבית הכנסת כבר חיכו שם 5 אנשים, היינו 7, חסרים 3. חלק מהאנשים כבר רצו ללכת, התחננתי שיחקו עוד קצת, אני מוכר לצאת בציבור. לבסוף היה גם היה עניין שלם ברוך השם. מיד התחילה, מה התחילו תפילת מאירית? בשבילי הוא אומר לו, זה היה תפילה מיוחדת במינה, התפללתי ברגש, בכוונה רבה, מילה במילה. כשהגעתי ב-18 לברכת התחנון, הלב שלי נפתח, פרץ דמעות, יצא מהעיניים שלי, בכיתי ובכיתי. מעולם לא חוויתי כזאת חוויה, מעולם לא בכיתי כזה בכי. עמדתי שם בפינה בברכת התחנון, בלבד, לפחות 3/4 שעה, כשציבור המתפעלים מסיים את התפילה והתעזרו כבר הביתה, כל אחד. טוב, הרגשתי ממש כביריו חדשו. כדאי כפרה סמוך לשחז ותיקין, ולא היה לי איך לחזור. החלטתי להישאר בבית סנהדרין. לחכות לבוקר, בינתיים שלפתי גמרא סנהדרין והתחלתי ללמוד. להפתעתי העצומה, אני מרגיש שאני פתאום קולט מבין, בת אחת נפתח לי הראש. הרגשתי טעם מתוק וערב שמעולם לא הרגשתי. פעם ראשונה בחיי, קראתי את התוספות, הבנתי את עומק המשמעות. בתפילת שחז, שהגעתי לברכת העבורה, בלב נפתח. בינו ורחמון, רחם רחם עולנו, מסמל בינו, לאובין, לאבקין, וורנין מסרוסכו. עוד פעם ביד החוינן, אז בכיתי, עמדתי הרבה זמן בברכה, עד שהבחירות של הערב אתמול לא היו עולה כמשל לשחית. אחרי שחית חזרתי הביתה, אכלתי פה שחית, מיד נכנסתי לחדר, הוצאתי את הגמורה והתחלתי ללמוד בחשק והתלהבות עצומה ללא הפסק עד כניסת שבת. ואז יצאתי להתפלל, להתפלל מנחה, קבל השבת ומאירים. אחרי התפילה חזרתי עם אבא לסעודת שבת שהייתה מלאה, שמחה ואושר, עצום לכל בני המשפחה כולה. אחרי הסעודה, אבא אמר לי שאני אלך לישון קצת, כבר למעלה מיממה וחצי שלא ישנתי. אמרתי לו, אני רק אלמד קצת. אבל אותו מעט נמשך כל אותו ליל שבת, עד קרישמה של שחי. לא יכלתי לעזוב את הלימוד מרוב שתיקה. וככה גם בשחת שבת הלכתי להתפלל אחרי הסעודה. אחרי הסעודה, קצת שבת מלאה, זמירות בשמחה עצומה. אחרי הסעודה אבא שלי כבר שאני מוטש וחלוש, שוכחתי ללכת לישון מיד. באותו יום ואילך מסיים את אותו בחור, את הסיפור הנפלא. פתחו לי שערי הורה, שערי תורה, אני הייתי מסמית גדול, בעל לבונה עמוקה וסברה ישרה בכל דבר. אך פילי פלוין. ואנחנו ממשיכים רבותיי, דיר שהוא מברך את המסיימים, קורא לכל המשרוע להצטרף אליהם החל ממחר, עם תחילת הלימוד, תחילת הלימוד של חלק ה', אחרי כ9 חודשים רצופים בעמל והגיעה התורה בלימוד הלכי סירובין, ובלכת ראש חודש ובחלק ד' של המשתברור, מסיימים היום רביבות לומדי הדפויימי, בהלוך את החלק הרביעי מבין 6 חלקי המשתברור, ומתחילים אחר בעזרת השם את חלק ה', שעוסק בלכות פסח ובלכות יום טוב. אתמול נערכו מעמדי עצים חלק ד' בתחילת לימוד חלק ה', בתיהם של גדולי ישראל, בעיצומו של יום ההילולה של החפץ חיים, 86 שנה להסתלקותו. מדובר בתי בציון דרך חשוב מאוד, עבור רבבות הלומדים מאות מגידי השיעורים שמוסרים במסירות נפש את שיעורי דפיים והלוכת דבר יום ביום הזה. שכן לימוד הלכות סירוב ונחשב לחלק המורכב ביותר בשעת חלקי המשנה ברורה. הקפת הנושא כולו בבהירות באופן שיוכלו מגידי השיעור להעביר את זה ולהסביר את זה. פרויקט שנדרש מהמאמצים מרובים. אדיר שמברכים את הלומדים הרבים על כברת הדרך הארוכה שעשו. עד עכשיו בהצלחה מרובה מזמינים את כל המשרד להצטרף, וזה מהפכת דף חיים בהלוכה. זה הזמן לעשות מייסה, לקפוץ פנימה ולהתחיל ללמוד הלוכה באופן יומיומי, כמו שכתב אריזל, הלוכה ראשיתי בשרי ולהשם כל אורת. זאת ההכנה הטובה ביותר לראשון השיעור יום טוב. אנחנו ממשיכים עם סיפור גילון, מגילון השגחה פרטית. נספר פה אחד, יום רביעי פרש ישראל, חזרנו מהצפון הרחוק, גליל המערבי. התקדמנו לכיוון הצפון הקרוב, אל מקום מגורנו, הוא מושב ליד חיפה. היינו בטנדר, בכביש 4 זה נקרא, עם ילדים גדולים, קטנים. הנסיעה הייתה מעייפת, הכביש היה עמוס, הרבה פקקים, מדי פעם נפתחה הדרך, הרמנו מספר עוד קצת עד הפקק הבא. פתאום באמצע הנסיעה מהירה נפתחת הדלת האחורית, פחד נורא, סכנה גדולה, מישהו יכול ליפול. מיד סגרנו את הדלת. ראינו שכל החיים קיימים, בריאים ברוך השם, אבל אחרי שתי דקות התברר שנזק כלשהו כן קרה. מישהו מהנוסעים מהעיר שחסר כובע, ברך עבור שלושה כובעים, עכשיו יש רק שניים. נו, חסר אנגיס, אבל לא נורא. בכל מקרה זה היה כובע שמצאת עצמו על כמה שנות שימוש טובות וארוכות. הרעיון היה להגיע לצומת ולעשות פרסה ולחזור ולחפש, אבל זה היה נראה חסר טעם. עדיין נרמס מזמן תחת גלגלי המכוניות והמסעיות. טוב, היינו גם עייפים. אמרנו שיהיה לכפור והמשכנו הלאה. למחרת מתקשרת לנו אדם, שואלים, איבדנו כובע. כן, וכאן מגיע סיפורו של המוצא, נהג מסעית מהעיר אקו. אבא שלי אומר, עליו השלום נפטר לאחרונה. חברים אמרו לי שצריך להגיד קדיש, צריך למצוא יהודי חרדי, לתת לו 200 שקל בחודש, הוא יגיד קדיש. כך צריך לעשות כל השנה הראשונה. חברים, כדי דבר, אמרו שמוכרחים לעשות את זה, אבא שלי מחכה לקדיש. צריך להתאמץ ולמצוא מישהו שיעשה את העבודה. איך אני מוצא? אני גר באקו. לא רוצה לפגוש חרדים בכלל, אין לי את המקורות אישית. הוא מספר שאתמול נסעתי לכביש 4, ראיתי כובע מונח בצד, אמרתי שזה נראה כובע של חרדים. אולי דרך הכובע הזה אני אמצא איזה יהודי טוב. שיסכים להגיד כזה של אבא שלי, עצרתי, ירדתי עם הסעית, הנהגים מסביב צפרו כעוגן. אבל עשיתי את זה, עליתי עם הכובע, מצאתי את השם כתוב, חיפשתי ברדים, סבך טלפונים. וככה, בסופו של מחקר הגעתי אליכם. נסיים בעל המייסה, סיפורו של הנהג נגע ללידי. מיד אמרתי לו שאני מוכן לקבל על עצמי, לומר קדיש לא נשמעת אביו. כך בסופו של דבר התברר שכל המעשה המוזר הזה, שקרה לנו, שדת שמתחה באמצע הנסיעה והכובע שאף החוצה, מונח בצורה כל כך אלגנטית בצד דרך, היה בשביל אותו קדיש של אבא של הנהג, שזכה לקיים מצוות השבת תעודה, שאני אגיד קדיש של אבא שלו. ואנחנו ממשיכים רבותיי, סיגולות לפרנסה, קניית סכין חדשה לכבוד ראש השעון, אמת הרב סוליאק ופרבר, ברוד לבשטיסה, חבר ספר המנהג. אז מנהג חסידי מהנשמה שלי לקנות סכין חדש בערב שושון, מקובל שזה מסוגל לפרנסה, השפעות טובות. מקובל לפרנסה לכל השנה. בספר סגולות ישראל מדבר שסכין פגום רומז לסנחלם, או שהזוהר אומר. אבל אחרי שמורידים את הפגימות, מורידים את האותמם, אז נשאר רק אותיות סמך אלף למד מהסמואל. זה שם קדוש. עוד מביא בליקוט המעריך, שזה בגלל שסכין שהוא לא אחד עושה פעורים כשנעניות. השן כסכין חד שהוא לא עושה פעורים. יש שכתבו שכולנים את הסכין לערב ראשון לרמוז על הקדוס יצחוק שהייתה בראשון. שתעמוד על זכות הזאת, גם כדי לעורר זכות המילת לכלל ישראל, שגם העבריונים מזרים במצווה הזאת עושים אותו בשמחה. היו צדיקים שנהגו לחלק סכינים לבני המשפחה, לאנשים הקרובים אליהם. כמו שעושים מסופר, הספר הרב הקודש הרבי יצחק מנשכי, זה לחוזי מלובלין. כך גם היה מנהגו של הברכס משה מלילוב, שהיה נהג לקנות בכל שנה סכינים לבנים שלו. כך גם הובא במנהגי מעריו. הגאון רבי חלמיכל איבנר, במאיסי יחיאל, מוזיק הבולה מהרב הקודש מלובלין, שלהיות בראש שנה בכיס סכין חד וחלק כנגד השם של פרנס החתך שמומז לסופי תיבות של הפסל קודש חסדכו. הרב קודש בעל הצלחה עם משיגות, המילה ומנהג שהוא לקח איתו בכל מקום שבטרת על אותו סכין. וגם החצרות, כמו הבן, לא מוצאים איזה מהדרים לקנות סכין לראשון, יש שאמרו על פי מה שאומר בעל שם טוב לתורה, שלא ייתן לחברו מתנה סכין. בהרבה בתים, בתי ישראל, שלא בנים סכין חדש, משחיזים את הסכינים של הבית, כמו שאמרו על זה רמז, ויודעת הקשן למעלך ופוקת הנבך, ולא יצחתו שחזל דרשו את זה, על השחזת סכין. אנחנו משחרים עם השוט הימי, יש נשים שרוצות לומר סליחות בציבור, לא יכולות להשאיר את התינוק לבד, רוצות ומבקשות מהבעל שיניח, שיתקשר הפלאפון, ויניח אותו פתוח סמוך לחזן, וככה הם השתתפו במרת סליחות, הם מרחוק, הם נחשב מניין. התשובה היא שיש בזה מעלה גדולה, יש פה שיח יחד עם הציבור, יש התעוררות מהחזן, אבל זה לא נחשב למניין, ואי אפשר להגיד מנוי דרס כדין יוחד. דפיים והלוכה, אנחנו עוברים לסיון טוב כפחס. מדוע מוסיפים פסוקים אחרי קריאת הפטרת שובו ישראל, ולמה בשבת חמש קדושים לא קוראים את הפטרת לשפוט? כך בוא לנו סימנים. אחד שמה כולנו בשלוחה, אחד בשיעור מפי הרבנים הגונים, זול בתורה פליר פסח. הוא כדרכנו, נמד גם אנחנו תהנה דפיים והלוכה. בשלושת השבתות שבין שבוע עשור בתמוד, בצום תשבוע וקוראים שלוש הפטרות של נבואת פורענות. דברי ירמיהו, שימו דבר השם וחזון ישעיהו. בשבע השבתות שבין צום תשע באב לראש השונה, קוראים שבע הפטרות של נבואות נחמה. בין ראש השונה ליום כיפור קוראים שתי הפטרות של נבואה שמורות לתשובה, זה דרך השם ממוצרי, בצום גדליה, ושוב הישראל בשבת שבין ראש השונה ליום כיפור. והפטרת שוב הישראל היא בסוף ספר ראשע שמסתיימת במילים פושעים מקוש ליבום, בקבל פושעי ישראל. ומכיוון שגם בקריאת תורה וגם בהפטרה לא מסיים את דבר שהוא ראה לסחול, מוספים פסוקים ספר אחר שבתורה סור. איזה לא מוספים? אז יש לזה הרבה מנהגים. יש כאלה שאומרים את שלושת הפסוקים האחרונים של סבר מיכו, שמתחילים במילים מי כן כמויכו. יש אומרים 17 פסוקים מיואל, שמתחילים במילים והשם נוסן כולל, או רק 13 מתוכם. המילים תיקו בשויפר. יש כאלה שאומרים גם פסוקי מיכה וגם פסוקי יואל. שבנוגע לפסוקי יואל שונים המנהגים, יש אומרים שיקדימו פסוקי מיכה, אבל יש אומרים שיקדימו את פסוקי יואל, כי צריך לקרוא פסוקים כסדרם שבמיקרו. ויש אומרים שבקריאה מתוך קלף יקדימו פסוקי יואל, ואילו בקריאה מתוך מספר מודפס, אין חובה לקרוא פסוקים כסדרם. כשקוראים בשבת זו פרשת וילך, מוספים פסוקי מיכה שיש בה מעניינה. כשקוראים פרשת האזינו מוספים פסוקי יואל שיש בהם עניינה, וראה עוד במקורות. מנהג בני אשכנז, לקרוא פרשת החמוץ את ההפטרה הלוי כבני כושים, ופרשת גדושים את ההפטרת התשפות. מנהג בני ספרד להפך, ויש בני אשכנז שבירושלים שנהגו שלא לקרוא את הפטרת התשפות, והם קוראים בשתי השבתות את הפטרת הלוי כבני כושים. אלה בשנה שבה החמוץ וגדושים נקראות יחד, למרות שבדרך כלל קוראים בשבת כזו את ההפטרה של הפרשה השנייה, לכל הדעות קוראים את הפטרת הלוי כבני כושים. כך בשנה שהן נקראות בנפרד, בשבת פרשת החימוי, חל ערב ראש חודש, ולא קראו בה את הפטרת הלוי כבני כושים, ומילא קוראים אותה בפרשת קדושים. הסיבה לאמנות מקריאת הפטרת התשפות שעוסקת בתואבות שנעשו בירושלים, וכמו מובא המייסי ברב לזר שנזף קשות באדם שקרא בפניו הפטרה שעוסקת בתואבות שנעשו בירושלים. למרות שאין הלכה כרב לזר משתדלים להימנע מכך במידת האפשר. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, העולה על התורה, בקריאת התורכה של הפרשת ברוכו ישראל, לא קוראת התורכה בפני עצמה, כי יש לו דבר אחד לברירת התורכה, אלא מתחיל קצת לפניה, מסיים קצת אחריה. בני הגרוע בישראל שהבעל קורא, הוא יהיה העולה לתורה לקריאת התורכה. עוד יבד, אם תראו לאדם אחר לעלות, תראו לו להימנע. נקודת הרי, נאמר את זה שם המריצו, זה דבר. זה מביא הבן, ובשמונת הפסוקים האחרונים של התורה, אסור להפסיק בקריאת התורה ולהעלות אדם אחר לתורה. אם יש הפסוקים האלו שונים משאר פסוקי התורה. להפליג מהם אחורה, אני זוכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום, לדעת השולחן ערוך אדם שגדל במנותק משמרת התורה והמצוות וחי שבת בפרסיה, נחשב כאונס. הוא לא נחשב כאומר ודינו לעניין עירוב חצרות כיהודי שמר תורה ומצוות, והוא לא אוסר את החצר. לדעתו, כך הדין גם בנוגע לאנשי כיתות שכופרות בתורה שבעל פה, כגון הצדוקים והקרואים, שמנהג אבותיהם בידיהם לחלל את השבת.
אבל לדעת פוסקים רבים, קוקים וקרויים שמחנים של עדת פרסיה, ולו ביסורם דרבנון, דינם כגוי. אלא החזון איש כתב, אין בנוגע לצדוקים ואין בנוגע לכל יהודי שגדל וחונך במנותק משמרת תורה ומצוות. דינו, כשאבותיו פרשו מדרכי ציבור ונתגדל לו תורה, דינו כישראל לכל דבר, והוא בחזקת שאם יהודיו, ישתדלו עמו. שוב ההסתדלות שהוא רואה לשוב, לא יזיד בלתי שוב. נם, אחרי שישתדלו עמו והוא מזיד ומעין לשוב, אז דינו כאומר. ושיעור ההשתדלות תלוי לפי דבנות הדיינים שיופיע באורך קוצם בעת אחרי הסביון. כל אדם, כל אדם, כל איש ואיש, בפרט, למרות שיעור ידיעתו, אם זה לא שעוד מייזי, אותו שניתן כעונש, זוכים בעירוב עבורו. דבר עם דבלי, מתי מעלים באחד הסטוריף? האם אחד הסטוריף מקבל את תומו? מה למדנו מהפוסוק הנישו? כך בזאת סיימן, אני נוכל לשמוע כולנו במסכת מילה דף זין. זה לקראת סיום החפצים בחיים. רבותיי, ערב ראש השונה, תרפו אלינו, תרפו אלינו ללימוד היומי, בספר חובש חיים. בהלכה שנלמד היום, חלק הציורים שיפגים על החובש חיים עוסק במקרים שאדם מתייעץ עם חבר שלו, האם להיכנס לשותפות או להשתדך איתו. חבר שלו יודע שזה לא טוב בשבילו. תראו רב חיים שגם במקרים שאסור לספר את האמת, בכל מקום אסור גם לעשות את ההפך, אסור לו לייעץ שכן ייכנס. שום לפני ורצית מרשול, שבכלל זה הוא גם נותן לחבר רצה שאינו הוגנת לו. הביאור מוסף מביאים כמה נידונים מצויים בעניין התייעצות ואורים, איך צריך לעשות בדרך הנכונה ללא חשש איסור. אז מי שרוצה לברר על שידוך ולצאת מדי חשש של איסור, אז כותב הרבלבון במבק שתוירה, וזה מובא בקרח ה', קובץ גבדלת, שההצעה שלו, העצה שלו היא לשאול בתור עצה, אם הדבר היה נוגע לנשאל, איך הוא היה נוהג? אז המשיב יוכל להשיב לו, אף חשש רחוק שיש לו בדבר. כל פנים נגיד לו שהוא לא מייעץ לעשות השידוך. כך גם מובא בעוד, לעשות סקר בין אנשים מי לידתם רופא מעולה, שעת רבי צחק זילברשטיין שזה אסור, כי האנשים האלה לא מבינים ברפואה. נותנים עצה שינה הוגנת, ייתכן שהרופאים האחרים מעולים יותר. וגם בגלל שהם גורמים שם רך ושאר הרופאים, זמן שייתכן שהם לא פחות טובים. מעידוך, בתשובת והנוגת, כתוב משה שטרנבוך, שאין בפרסום הזה כל חשש שמפרסמים, שהסקר אכן נערך אצל סתם בני אדם שלא מומחים. רק כולם יודעים לא לסמוך על הסקר מבחינה רפואית, רק לדעת איזה רופא נהנו וחשבו שהוא טוב יותר. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית, רב חיים וולוז'ינר היה אומר, ראשון אדם צריך לבקש רק על מלכות השם. והוא אומר במובא בו הרי חזקאל, רפחת קרבבסקי, שאם אדם בקש על הצרכים הפרטיים, יבקש למען חולי קין חיים, שבודת השם. להתגלה בו ראשון, לבקש שכבוד השם יתגלה בהם. וגם כשנבקש על הצרכים הפרטיים, נכוון בהם, שהם, בשביל לעבוד את השם ולהרבות כבודו בעולם. עד כאן ורדנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, מרבה הצלחה בכל השעון לפני, תוכנות וגשמיות וכל טוב סלח.